אנחנו נמצאים בעצם בשיטו של ספר. אנחנו ראינו בפעם שעברה שבעצם הגמרא אומרת בבא בתרא על הדור הזה של משיח 320 עד 350 שנה, דור של הבל. אין לך דור של הבל כמו הדור הזה של דורות ארוכים של שופטים. ואמרנו שהבל זה בעצם, כן, כך מבאר הרב בעולת ראייה, זה הכל הבל, הכל פוטנציאל. משום שהספר הזה, התקופה הזאת, תקופה של מעבר, ראינו את הרב קוק בשני מקומות מגדיר את זה, תקופה של מעבר בין C של שני דורות קודמים בעם ישראל, דור של משה רבנו, הכל ברור, הכל פשוט, עמדו ו... איך הוא אומר לבנות צופחד? זה לא פרשת פנחס? לא, לא בנות צופחד. מי זה היה שהוא אמר? מה? כן, הקורבן פסח. פסח שני. עמדו ויש מה? מה יצווה השם? אומרים חז"ל, אשרי ילוד אישה ש... אני כבר חוזר, אני הולך פה, הרב טאו. אהבתי. אז כן, אז... כן, זה דור אחד. מנהיג ברור, הנהגה ברורה, הכל ברור. הנהגה ניסית מאוד מאוד בולטת. רק כך הדור השני שנפרס על פני 28 שנה, זה ספר יהושע. ואפשר להגיד ממש את אותם דברים. דור, המנהיג ברור, ירש בירושה מאוד ברורה את המנהיגות ממשה רבנו, מונה על ידי משה רבנו, כן? זה ריבונו של עולם, על ידי משה רבנו. ועשו המשימה והמטרה מאוד ברורה לכבוש את הארץ. לנחול אותה. זה הכותב האחד. אתה
להגיד אתם שדור יהושע יותר גדול מדור משה, כמו
שהגמרא אומרת? באיזה מובן?
שכיוון שהם מנסים
להגשים
את החול.
כן. האומה הולכת וממשיכה הלאה והמטרות שלה ברורות לה. לאחר מכן, עוד 400 שנה, אנחנו מגיעים לבית המקדש הראשון, דוד ושלמה. לכן תקופת השופטים לא יכולה להיתפס כתקופה בפני עצמה. אין לנו, כן, וזו אמירה אמונית מאוד מאוד חשובה, של שעת משבר זה לא שעה של קבלת החלטות. אם יבוא עיתונאי או היסטוריון להגדיר הגדרות מה זה עם ישראל על פי תקופת השופטים, הוא הגדיר הגדרות של עם לא יודע ללמוד לקח, עקשן, נותנים לו בראש והוא לא לומד, צריך עוד פעם ועוד פעם. כי זה באמת היו הפרשיות האלה שבלב ליבו של ספר שופטים. שלא לדבר על סיומו של ספר שופטים שהוא התרסקות חברתית והתרסקות רוחנית. אלא אמרנו חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. א', מ' ות'. מ-א', מהראשית, אל הת', אל התכלית, דרך המ' המסובב הגדול. ראינו שהרב קוק גם במראה ראייה וגם בפנקסים, פנקס ג', סעיף כ' ג', מגדיר את דור השופטים כדור של מעבר. מיד נשמעת השאלה, נגמור את הסיכום. ראינו בזה שלוש נפקמינות. כלומר, מה שנגזר, נגזר מיד בהגדרה הזאת, של דורות של מבוכה, של תהייה, של חיפוש דרך, נגזר מזה שלוש תופעות, ואני רוצה להתחיל היום בתופעה הרביעית. התופעה הראשונה שראינו, הנפקמינה הראשונה שראינו, זה המציאות הזאת של הגמרא במסכת סוכה דף כ"ז, לא היה שבט ושבט שלא העמיד שופט. כל שבט שהוא נפשיות אחרת, אתם יודעים שכל שבט הייתה תפילה משלו, דבקות משלו. היום יש חסידים, מתנגדים, ספרדים, אשכנזים, תארו לכם, כל שבט ושבט, גם בקריאת ים סוף. לכולנו יש בראש את הציור של הגננת מהגן, של שני עמודי מים, וזה לא היה ככה, אתם יודעים. בילקוט שימוני כתוב שהיו 12 מעברים. כל שבט עבר בית ים סוף בעצמו. יש פסקה של הרב קוק, שכיחת השבטים ליחוסם. יש בחור עשה לנו חסד גדול שנשכחו השבט. רק אני יודע בחדר הזה מאיזה שבט אני. אמר, אתם גם יודעים, אתם... אני מלוי, מאיפה אתם? יהודה. מה? כל השאר משבט יהודה. אבל... איפה השבטים? היום קשה לנו, ספרדים, אשכנזים, נכון? מסנגדים. אתם יודעים מה היה סיפור אחד? יהודי אחד הולך בחוץ לארץ. הולך לחוץ לארץ. פתאום הוא פוגש מישהו אתה מכיר את זה? הוא רואה איזה מישהו שצריך לעזור לו, מקים אותו, אומר לו, מה אתה יהודי? הוא אומר, כן, גם אני יהודי, איזה יופי. איזה יופי אתה... אומר, יש לנו בינינו משותף. הוא אומר, כן, מאיפה אתה? הם נפגשו בחוצה, מאיפה אתה? הוא אומר, אני מבני ברק. הוא אומר, וואי, גם אני... זה יופי, גם אני מבני ברק, וזה כיף, יפגוש מישהו מ... אומר, כן, מאיפה באת לבני ברק? הוא אומר, הרואים שלו באו מגליציה, הוא יוצא גם מגליציה, איזה עולם קטן, חולה וחולה, איפה הבן שלך לומד? אבא, תלמודי, איזה יופי, איזה... ככה הם מתקרבים, איזה יופי, איפה אתה עובד? באמת, אני עובד באותה חברה, רק בסניף אחר, ומה אתה חסיד? הוא מתנגד, אני חסיד. אבל גם אני חסיד, איזה יופי, איזה... אתה חסיד... מה, אתה חסיד קויפר שבקויפר? חבל שירמתי. אז שכחת השבטים ליחוסם, זה לא צחוק. זה שאנחנו לא זוכרים את השבטים, זה חסד שקדוש ברוך הוא עשה לנו. אז אם כן, הגמרא בסוכה כ"ז אומרת, לא היה שבט שלא העמיד שופט. המשמעות היא, כפי מה שאנחנו לומדים אותה, שעם ישראל מחפש דרך. אולי הדרך של השבט הזה תהיה מרכזית ועיקרית. לא. אולי זה, אולי זה. נפקא מינה השנייה שאמרנו, זה המציאות הזאת, שבכלל אנחנו מוצאים לאורך הספר הזה רבנים או דמויות רוחניות שמשמשים כשופטים. מה זה שופט בעברית? שופט זה, כן, דיין, ג'אג'. הוא יודע לשפוט, הוא לא יודע להיות מצביא, הוא לא יודע להוציא מלחמה. זה שרבנים ודמויות רוחניות נהיו מנהיגי הדור, גם בשאר תחומי החיים, זה בגלל שלא הייתה ברירה. במקום שאין אנשים, תהיה איש. כי אם לא, אז ראינו את זה במשל יותם מפורש ברשי. החדלתי את מתקי, מי זה מתקי? הוא תנהל בן כנז, וכן. הוא לא רוצה להיות שופט עליהם, הוא רוצה להיות בגלל המדרש, מה אתם רוצים ממנו? אם כן, והנפקמינה השלישית הייתה, העובדה ש... הפסיקו את המהלך של כיבוש ארץ ישראל. כמהלך עיקרי, כללי, כל האומה כולה. אף על פי שראינו בספר יהושע, פרק י' ג', אתה זקן, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, אתה זקנת, והארץ מה? נשארה עוד הרבה לכובשה. אז יהושע, לא הורישו. לא הורישו, לא כי לא רצו, לא כי לא יכלו, אלא לא מספיק רצו. חיפוש דרך, תהייה, לאן האומה פונה. זה שלושת הנפקמינות שאמרנו בפעם שעברה. אז נמשיך מהנקודה הזאת. כן, סליחה.
כל מה שלמדנו על התקופה של שופטים, יש לי את השאלה למה בשמואל, הרי זה תואר כחטא מאוד גדול שהעם מבקש מלך. לכאורה זה מתבקש, 300... 400
שלנו
נשים אחרת, לא
הולך. אבל יש מישהו אחר. א', שתי תשובות בדבר. א',
אתה
יודע שיש שיעור שהוא...
מי?
שתף.
אני לא יודע. כן, אבל אומרים לשמואל, בניך לא הלכו בדרכיך.
שנייה. שתי תשובות בדבר. א', אתה עצמך אמרת, זה פרשייה כזאת גדולה שצריך ללמוד אותה שם. אחת תורה מצווה, שום תשים עליך המלך, אז למה שמואל כל כך מתבאס לילה שלם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תן להם. נגיע לזה בעזרת השם. שתיים, הדרך הפשעת. יש מנהיג, המנהיג הוא שמואל. אילו לא הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, לא אותך מעשו, אותי מעשו. המנהיג הוא שמואל. בזמן יהושע לא ביקשו מלך. יש מלך. אתה מבין? אבל התשובה הראשונה יותר נכונה. בוא נחכה לשם, בסדר? יש לך סבלנות עוד? איזה שיעור אתה? אני מבטיח לך לא להגיע לזה בשביל להגיע לשיעור ד' בלי נדר, יכול להיות שכן. הכל פנים,
אבל אם זה תקופת מעבר זה קצת מוזר שהיא הרבה יותר עשית הכל מהתקופה של יהושע ומשה ביחד עם דוד.
היא הנותנת, זהו. הרבה פעמים אם מחפשים משהו מסוים אז עובר זמן, בסוף מוצאים, רק בגלל שאפילו לא יודעים מה לחפש. זה מעבר בין הדורות הם שדיברנו בהם, משה ויהושע, לבין דוד ושלמה, אז המעבר שנצרח, נצרח. בין חמש למקרא, כמה זמן לוקח לגיל ילד בן חמש לקרוא את המקרא? שנה או שנתיים? אז למה צריך לחכות על בין עשר למשנה ובין חמש עשר לתלמוד? כי צריך להפנים, דברים צריכים לשקוע, צריך להתבגר. צריך להתבחבש עד שמגיעים לקריסה המוחלטת של 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 של, של ברגש בגבעה ופנסל מיכה, שהם בכלל היו בתחילת תקופת השופטים. תקופת השופטים היא המילה הראשונה של מגילת רות. ויהי בימי אחשוורוש, נכון? מה אומרים חז"ל? ויהי?
שון צה.
ויהי, אתם שומעים, ויהי, אוי ואבוי. זה תקופת השופטים. ויהי בימי שפוט השופטים. הלאה, אז אנחנו אומרים, אף על פי שספר יהושע מתאפיין בכיבוש ובירושה וחלוקת ארץ ישראל לנחלות, רוב רובה של ארץ ישראל עדיין לא נכבש. אז מה, אתם יודעים, יהושע הנחיל שני שבטים וחצי. הוא לא הנחיל את כל שאר השבטים. היינו מצפים שזאת יהיה הצבא וזה יהיה ההמשך. אנחנו רואים שלא ככה דבר. עכשיו, מה המשמעות? איך אתם רואים? תסתכלו רגע על המפה באופן דמיון, תדמיינו לכם את המפה שנקרא את פרק א', השבט הזה לא הוריש והשבט הזה לא הוריש את... כן? אם תסתכלו רגע, תדפדפו לפסוק כ"ב. סליחה, לפסוק כ"א. סליחה, לפסוק י"ט. למה אני כל פעם? כי כל מקום, כי לא להוריש את תושבי העמק, כי רכב ברזל בהם. כן? הלאה, פסוק כ"א, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. פסוק כ"ז, ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה. פסוק איך? כפתד. ואפרים לא הוריש, זבולון לא הוריש, אשר לא הוריש. אפשר להגיד שהאופי של פרק א', אנחנו עוד נעיין בהרבה נקודות בו, אבל זה זה. אז מה התמונה שאנחנו רואים לנגד עינינו? איך האומה נמצאת? באיזה מצב היא נמצאת? במצב של שבטים שמאוד חזקים בינם לבין עצמם, עוד מעט אני אוכיח את זה, הלכידות השבטית כלפי פנים הייתה מאוד חזקה, אבל הקשר בין השבטים, האינטראקציה בין השבטים הייתה מאוד חלשה. היה ניתוק בין השבטים. מעצם, אני מוכיח את זה משתי מקומות. א', מעצם העובדה שיש המון מקומות שיש בהם איים, יש בהם אוטונומיות של אנשים זרים, שלא הורשנו אותם. אי אפשר לנסוע דרכם. מאיפה אני מוכיח שאי אפשר לנסוע דרכם? מה כתוב בשירת דבורה בפרק ה' פסוק ו', בימי שמגר בן ענת, מה כתוב? חדלו אורחות. מה זה חדלו אורחות? אין שיירות, אלו אורחות הכלכלות, והלכו כביש עוקף. כביש עוקף זה ממש כמו היום, אני עושה לרב אבינר לבית אל, לא יכול לסתור דרך רמלה, מרושלים דרך, מה זה זה? למה אני לא יכול, אני בא, זה היד שלי. זה בדיוק אותה התמונה, אין יחד לאורחות הכלכלות. אז מעצם העובדה שיש איים, וכן, של התיישבות זרה בתוך השבטים, אפשר גם לומר, לא כתוב פה כמויות, כל שבט מתבסס באיזושהי פינה של נחלתו, הוא לא כפש את כל נחלתו. אם אתה רוצה להגיע לשבט אחר, יש לך בעיה. יש הרבה ישויות זרות, ניתוק בין השבטים, תעבורת דרכים מאוד מאוד בעייתית. הראיה מהפסוק בפרק ד'. ולכן הפנייה של יהודה לשמעון, בואו נתחיל. ואיך עם עוד יהושע? וכולי. עוד נדבר על זה. ויאמר יהושע לשמעון אחיו, עליתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך ואלך איתו שמעון. קושיה עצומה. מה, צהל נלחם לפי סקטוריאליות? תראו לכם שיש חטיבה של ספרדים שאומרים לאשכנזים, מה זה זה? הפוך אני לא אומר, כן? כי הספרדים לא ילכו להושיע את האשכנזים. אבל מה זה זה? איפה מצאנו דבר כזה עד התקופה הזו? זה אתה עונה על שאלה, הקדמת אותי, למה הוא ביקש דווקא משמעון ולא ביקש מבנימין? שהם נושכים פה בבית המקדש. אז זה אחת התשובות, מיד נגיע לזה. אבל אני מצפה שצהל, צבא שחרור לאומי, למה יהודה צריך לעלות תחילה? לנחלה מסוימת. אלא, כמו שאמרנו מקודם, שבטיות מאוד חזקה, אבל בינה לבין עצמם, כל אחד כובש את חלקו. כתוב במפרשים, בניהם צודות אומר את זה. שכל אחד בכבש את חלקו, זה מראה על המרקם החברתי הבלתי מגובש. זה נפקא מינה הרביעית שאנחנו אומרים לה. תקופה הזאת, שתקופת מעבר, היא תקופה של הכנה, כך כתב הרב קוק, הכנה לתקופת המלכות, שהמלכות היא כשמה כן היא, היא מאגדת את המאומה כולה תחת מלך אחד. ההכנה לזה היא אותה שבטיות שכל אחד כביכול נשאר, אפילו עד כדי מלחמה על חלקו, הוא צריך לגייס את השבט השני. איך דורה גוערת ברובן, נפלגות לרובן, למה ישבת בין המשפטיים? לשמוע כל אותה דרים. אתה רואה שיש מלחמה, למה אתה לא בא, זה לידך וכו'. זה שבטיות. אז זה הנפקא מינה הרביעית. המשמעות הרביעית. הלאה. בני ישראל שואלים מי יעלה תחילה להילחם, נכון? וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה אל הכנעני, מי יעלנו את הכנעני בתחילה להילחם בו. ואני אומר, מה זאת אומרת? אני לא מבין את השאלה. למה צריך להטריח במרכאות ההורים ותומים או את הקדוש ברוך הוא? איך מחליט צבא איפה לפשוט פשיטת לילה או כיבוש? לפי הקרבה, לפי הציוד, לפי אי המוכנות של האויב, לפי שיקולים צבאיים. מה זה מי יעלה לנו תחילה? ושאלה ב', עכשיו על השאלה, למה לא לעשות את זה? ב' הוא בעונה אחת. הרי מה אמרנו לפני רגע? כל שבט נלחם על חלקו, נכון? איך אני יודע את זה מהמילה? תחילה. מי יעלה לנו אל הכנעני? כנעני אתם צריכים לדעת, זה שם כולל לכל יושבי הארץ, זה לא עם, למרות שהכנעני הוא אחד משבעה עמים, עממים, אבל יושבי, להילחם, בתחילה, כלומר, ואחר כך מי אחריו ומי אחריו. תעשו את זה בעת ובעונה אחת, מה נרוויח מזה? שמה? שהאויב מוטרד בהרבה חזיתות, ולא יכול לסייע אחד לשני. אז גם אנחנו לא יכולים לסייע אחד לשני. אבל ראינו מקודם שהשיקול לא להילחם ביחד הוא לא שיקול של מישהו אחד יסייע לשני. אלא שיקול הוא הפירוד הזה שהיה בין השבטים. הראיה שזה יהודה צריך לגשת אל שמעון ולעשות איתו מסע ומתן, אתה ביתי, אני אבוא איתך. אז אם כן, למה הם שאלו, זה ברור מאליו. ב', למה לא כולם ביחד? אלא, שוב, אותה נקודה. זאת שאלה של צאן בלי רועה. שאלה של עם שאין לו מנהיג. אין לו סנן, אין לו מטכ"ל, ואין לו רמטכ"ל. אז הוא נבוך. מי יעלה תחילה? ואז השאלה המאוד קשה היא, מה אמרתי כרגע? בני ישראל שואלים מי יעלה תחילה. למה הם שואלים? שיראו מי אסטרטגית, אסטרטגיה של מלחמה, טקטיקה של מלחמה, מי הכי בריא, מי הכי מכון, יש לו הרבה אחרי חיילים זמינים, מי יש לו כלי נשק, מי הוא נמצא בעמדה טובה כלפי האויב, מי האויב שלו לא מוכן. אבל אמרתי, זו שאלה של צאן בלי רועה, של דור של מבוכה, שמחפש את עצמו. ואז איזה שאלה עולה מאליה? תגידו לי אתם.
למה לא קם רועה?
איך?
למה לא קם רועה?
יותר טוב מזה,
כי... למה יהושע לא
מנהל? קש יטובה! יהושע בינון! הרי איך הופיע יהושע בינון בחיינו? פרשת שבוע, משמיים. בואו נקרא רגע פרשת שבוע. ספר במדבר, פסוק... כפזיין נדמה לי. קרא כמה פסוקים. יהושע מכחף בפסוקים האלה, והוא לא לומד לקח, לכאורה. ביום, פרק כפזיין, פסוק י"ב. ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה, רואה את הארץ שנתתי לבני ישראל. וראית אותה, אני, אם הייתי שואל אתכם מבחן אנסין, אנסין, יש עוד עושים אנסין? הייתי עוד שואל אתכם. שקודש פה הוא אמר למוישה רבנו, תקשיב, אתה לא נכנס לארץ ישראל. למה? זה עצמו צריך להיות למה. האם זה באמת בגלל הסלע או לא? לפני שתי פרשיות, לא נדבר על זה כרגע. אבל מה התגובה הראשונה של מוישה רבנו? מה הייתה התגובה שלך?
לא היו בלי מנים.
זה התגובה, זה הטעם, זה אתה ראית כבר. מה הוא אמר? והתחנה לי לשם, והתחנה לי לשם. חז"ל אומרים, למה הוא התחנן? כי אחרי שהוא כבש את נחלת הוא ובן גד וחצי המנשה, הוא נכנס לארץ ישראל. אז הוא אומר, אולי כבר, הקדוש ברוך הוא סלח לי, אז אני כבר יעבור פנימה. והתחנן לשם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, להפסיק, מה הגימטריה של ויתחנן? אומרים שזה מספר הפעמים שקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו דפק על דלתי שמיים. בוא נראה מה התגובה שלו. אתה הצצת. בוא נראה מה התגובה שלו. אם כן, וראית אותה ונאספת אל עמך, גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתני ונרצים ונקדישני, וידבר משה אל השם לאמור, יפקול השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אחריות, אחריות של מנהיג, אחריות של מוישה רבנו, אחריות על האומה ועל ארץ ישראל וכיבושה, ואחריות על התורה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, אשר יצא לפניהם, תראו איזה בקשה ארוכה. הוא לא אומר לו, נו ו, הוא מפרט. הרי מה כתוב אלוהי הרוחות?
מי שיודע את כל ה...
כן, אשר יבוא יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, יוציאם, יביאם, אתם רואים את הכפילויות פה? יצא לפניהם, יבוא לפניהם. נו, אז למה הוא אומר עוד פעם, יוציאם ויביאם? ולא תהיה עדת השם כצון אשר להם רואה. ואומר השם למשה, כאן אחד יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, יודע להתהלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, ושמחת את ידה עליו, ואמנת אותו לפני עזה הכה, לפני כל העדה. נו, אז אני שואל אתכם, קש יתובה על יהושע בן נון, אל עזר עדיין חי, נכון? פנחס עדיין, הרי הוא כתב את הפסוקים האחרונים של ספר יהושע. ואחר כך פנחס, שימנה מחליף. שימנה מנהיג. ויחסוך מאיתנו את כל המבוכה הזאת. מה אתם אומרים, סברת תירוץ? מה? איך? אבל לפי איך שאנחנו מגדירים את התקופה, זה נכון שלא היה, או שהוא לא ידע, אבל למה? זה עצמו למה? זקנים שהאריכו ימים אחרי יהושע, ראינו? יש פה מחיאות כפיים גדולות מאוד לזקנים האלה. אלא, שי, לא הייתה הסכמה. אין טעם להצמיח מנהיג שאין בו אמון. מכל רחבי העם מקצה. זה לא שאין, שתמיד, בימינו באמת, יש לך רוב האמון, זה מספיק. אבל בזמן התנ"ך זה לא היה ככה. צריך אמון מקצה עד קצה. איך אני יודע את זה? מה היה אצל שאול? מוישה, הם מבקשים מלך. שמוע על הנביא מתייסר כל הלילה. ממליך, בסוף הוא נותן להם מלך את שאול. מה כתוב בסוף? בסוף, שאול כענב, ענב, ענב. שואלים, שולפים אותו מאחרי הכלים, נכון? מושכים אותו, פתאום מישהו אומר, מה מישהו אומר, ואנשי בלי על מה אמרו? מה יושיינו זה? שיק, הוא הולך הבית על גבעת שאול. לא עשה שום דבר. בטוח הרוב אמרו לו, בסדר, אמרו, מי הם בכלל? אז הם אמרו, אין טוב, אבל ככה זה לא מלך. מה קרה אחר כך עם יבש גלעד? שאול לימד אותם את, נכון? מצליח במלחמה, חזר בו האמון. הלך לארמון, לארמון המלך. יהושע בן נון יודע איזה תקופה עם ישראל הולך. הוא יודע את זה טוב מאוד. היין שתי הפרקים הקודמים, כמה הוא נותן להם בראש. אבוי דזורה, אבוי דזורה, אבוי דזורה. 28 שנים לא היה שום חטא מלבד אחד. מה אתה רוצה מהחיים שלהם? הוא יודע בדיוק לאיזה תקופה עם ישראל הולך. חיפוש, אין טעם להצניח. הוא היה יכול לשלוף מישהו, לא לשלוף מישהו במובן הפוליטי, אלא ודאי שהיו ראויים, אבל לא היה אמון. יש סוגיה מאוד מדהימה על השם, משה, בצלאל והעם. יש עניין על זה. שהרב מגדיר מה זה מנהיג בישראל. מנהיג בישראל צריך שיהיה לו שלוש תכונות. א', הוא צריך להיות קדוש ונשגב עליון, פנימי. ורק הקדוש ברוך הוא יודע את זה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני עכשיו רוצה לבנות את המשכן ואת כליו. בצלאל ראוי בעיניך? אומרת הגמרא. אומר לו משה רבנו, מה אומר משה רבנו? ריבונו של עולם. אם בעיניך הוא ראוי, כאילו, אז מה אתה רוצה שאני אגיד? אז על פי כן לך תשאל את ישראל. שאל משה רבנו את עם ישראל. מה אתם אומרים? בצלאל ראוי בעיניכם? אמרו לו, מוישה רבנו, אם בעיניך ראוי, כאילו מי אנחנו? אומר הרב שיש פה שלוש קומות, מה זה מנהיג בישראל? אתם באמת חושבים שקמפיין של, על אוטובוסים עושה אדם מנהיג? מנהיג בישראל זה קודם כל הוא קדוש, פנימי, נשגב, בינו לבין עצמו. שזה רק הקדוש ברוך הוא יודע. לכן משה אמר, אם בעיניך הוא ראוי, אחר כך צריך עוד תכונה, והתכונה היא חוכמה. וזה ידוע למנהיגי הדור, מנהיגי הציבור, ראשי האומה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לא, לא, אני המנהיג שלך, אבל אנחנו לא רוצים, לא, 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 אני המנהיג שלך. אין דבר כזה. קדוש, חכם, מקובל על הציבור, בעל יכולת השפעה. אם הוא קדוש עליון, ואם הוא חכם מאוד, אבל כמו שאומרים, לא יודע לדבר עם האנשים, אין לו הופעה, אין לו יכולת תקשורת עם אנשים, אז הוא לא יכול להעניק. אז יש פה, וזה לא שליש, שליש ושליש. זה שלוש תכונות שצריכות להצטרף. אני לא יודע באיזה פרופורציה. ודאי לא תכונה של מי שיודע לשווק את עצמו טוב, או להיות מקובל לפי העם, זה לא מנהיג. מה עם חוכמה? מה עם להיות מקובל על החכם כחוכמת החכמים, וקדוש כפי ידיעת ריבונו של עולם? והרב גם שואל, איך אנחנו נדע מי הקדוש ברוך הוא יודע שהוא קדוש? זה אומר שרק הוא יודע. אז הוא אומר, אם החכמים מסכימים על חוכמתו והעם על הנהגתו, דע לך שהוא קדוש. אז נחזור לענייננו. יהושע, שאלנו, הם שואלים מי יעלה תחילה. והרי התשובה ברורה מאליה. מי שאסטרטגית יכול לעלות, ולמה לא כולם יחד? תטריד את כל האויבים. תשובה, זה שאלה שעולה מאופיו של הדור. ושל הדורות. צון בלי רואה. אם ככה, אז למה אין רואה? למה יהושע בניון חווה את חוויית העברת השרביט, נכון? העברת המקל, כשהוא לא יכול לעשות את זה, התשובה אין טעם שהוא יעשה את זה. הוא ידע את זה טוב מאוד. הלאה. שאלה הבאה, או נתקדם קצת. עדיין בפסוק א', רגע, אני בפנחס, עדיין בפסוק א', אמרנו שהמילה תחילה היא, היא מביאה לידי ביטוי את, כן, את הידיעה שיש כאן תורנות, כלומר, יהיה כאן כיבוש בטור, בבת אחת. שאלנו למה? ענינו, אין מנהיג שיאמר אחרת. אבל מסבורה, למה לא עשו את זה מסבורה? מסברה. אוקיי, נמצאים במבוכה, שואלים, אין את מי לשאול וראינו למה. למה אף אחד לא הציע את זה? תשובה, יש חשיבות מאוד 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 גדולה למלחמה הראשונה שאחרי מות יהושע. צריך לנצח בה. מוכרחים לנצח בה. ואת זה אומר הרלב"ג, המצודות והמלבין. שתם אומרים את זה בלשון שונה. עיקר הניצחון במלחמה, בימים ההם, ובזמן הזה זה המורל. והמורל הוא בא מההכרה בצדקת הדרך. הידיעה שאתה נלחם על שלך, והשני הוא גזלן. ויהיה מה שיהיה, אתה תנצח. יש חשיבות. אם במלחמה הראשונה היינו מפסידים, הכנענים היו מאוד מתחזקים מזה. הם היו אומרים, שר צילם, גמרנו, משה רבנו, יהושע מת, הם כבר קצון כאמת. לכן, יש חשיבות עצומה, ויש בזה נפקמין עליהם, מה יעשה? א', שיהודה ילחם, תראו, בואו נקרא, ונמשיך לקרוא. ויאמר השם, תסתכלו איתי בבקשה בפסוק ב', ויאמר השם, יהודה יעלה, הנה אתן את הארץ בידו. איך?
נתתי
זה עבר או
עבר?
זה היה מדובר כאן לפני המלחמה. אז למה זה בשון עבר? מה? ואם?
היה צריך לב...
מה?
הברכות שם.
ואם הקדוש ברוך הוא נתן לו את הארץ כבר, אז למה צריך להילחם? צריך להדליק סיגרטה. ונתן, גמרנו. כך מקל, כך תרמיל. והגויים כבר הקדוש ברוך הוא נתן. זה בדיוק הפוך. בגלל שנתתי בלשון העבר, עכשיו יש ערך למלחמה. אני אומר שני דברים. א', יהודה ראשונה ולא כולם יחד, כי צריך באמת לוודא שהוא ינצח. ועוד מה אתם תראו נפקמין עליהם מה יעשה. עוד פעולה אחת שהם עשו אותה, שנובעת בדיוק מהעיקרון הזה שאני אמרתי עכשיו. וב', יהודה הוא מלכות. יהודה הוא זה ש... הקדוש ברוך הוא נותן לו בלשון עבר. ויש ערך, כמו שכתוב בפסוק, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. מה אתה שומע מזה? שאם השם כן ייתן בית, לא שב עמלו. העמל האנושי מגלה את רצון השם ודרך השם. אין מתנות חינם. No lunch for free. כיבוש ארץ ישראל לא טיול של שבת אחרי הצהריים. הנביא מודיע לנו. תתחמשו, תקבשו אסטרטגיה וטקטיקה, ואני איתכם. ומאחר שהשם איתם, יש ערך למלחמתנו. לכן זה בלשון עבר. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עליתי בגורלי ונחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך, והלך איתו שמעון. למה דווקא יהודה פונה לשמעון? היה יותר מקום. למה לא? שמעון היה גיבור. מספרית שמעון היה שבט הכי קטן. יותר קטן מלוי. לוי היו 33,000. שמעון היה... מה יצא, מה גרם לשמעון שבט קטן? פרשת? השבוע. חביבי, כל ראשי הדין שמעוני, הקדוש ברוך הוא שם עם מגפה.
שיש שם איזה 170,000 הרוגים.
הרי כל אחד מרקן. כן, משהו נורא. הם היו שבט קטן, אז גיבורים עד מחר, אבל למה לא... חוץ לזה, היה יותר סביר שיפוש את בית המקדש קודם, נכון? שהיה בקש עם בנימין. בנימין הם יודעים להילחם, תסתכלו שם בפי נגש ביגיבה. הם לא פחדנים. מלחמת אחים? מלאיני וואלה רסי, הם אמרו, נכון? בסוף כמעט הם נשמדו, אבל אתם רואים שם השבט אמיץ. אז פעם אחת, תשובה אחת הוא אמר לנו כבר מקודם. אתם זוכרים את נחלת שבט שמעון, שהיא מאוד מיוחדת, היא פנומנלית. היא נחלה בתוך נחלה. היא מובלעת, זה סיני, צפון, סיני, גוש קטיף, זה שמעון. גוש, אה?
סיני, מה
זה? זה שמעון. יהודה הוא מפה, אתה יושב בדיוק בתפר בין יהודה לבנימין כמעט, נכון? וזה עד מצרים.
עד הנגב.
עד הנגב. ושמעון זה גוש קטיף, מובלעת. נחלת שבט שמעון, זה שלנו. יש פה הרי בתנכים האלה את המפות, אתם יודעים. איפה זה? איזה עמוד? 1529. טוב, בקיצור. לא, זה גבולות הארץ. איפה חלוקת הארץ לשבטים? הנה, נחלות השבטים. שמעון? יהודה, שמעון. אבל פה זה נראה מדורג. אבל זה לא נכון. אם זה מסורטט, אז יהודה הרי מגיע עד למטה. עד נחל מצרים יהודה מגיע. שמעון מובלט, שמעון זה בר שבע, נו. עד גוש קטיף. אז זה מסביר את זה, נכון? למה שהוא יהודה פונה לשמעון? אבל זה עצמו, למה? למה שמעון מובלט בתוך יהודה? אם אתם זוכרים, אני לא אאריך בזה עכשיו, כי כבר הארכנו בזה. יש שני שבטים שגבורתם היא עלולה לעבור את המידה. שמעון ולוי אחים. חביבי, הם נוגעים להם באחות, הם משקיבים עיר, אין להם שום בעיה. אומר הרשע הריש, לא זוכרים, אתם זוכרים את המיילך. אתם זוכרים את המיילך הזה של הרשע הריש או לא? אז אני אגיד לכם, על קצה ה... אני אגיד לכם את זה בצורה מתומצתת. אתה כבר, שמעת את זה כבר ממני, אתה לא זוכר? אתה זוכר את הכיוון? הרשע הריש אומר, שואל שאלה כזאת. הוא אומר, שמעון ולוי בפרשת וישלח, הם היו בני 12 ו-13. נגעו בדינה, עכשיו, מה יעקב אבינו אומר להם? כן, ומה יעקב אבינו אומר להם? אחרתם אותי להבישני, שאני יושבי הארץ. כלומר, זה לא התנהגות מוסרית. ב' ונאספו עליי ועיקוני, כלומר זה גם לא התרגו חכמה, עוד רגע הם ישמדו אותי. מה שמעון ולוי עונים לו? הוא אמר שזונה יעשה את אחותינו? מה, איפה תשובה לשתי השאלות שהוא שאל? הוא שאל, זה לא מוסרי? גם כשיש לך בעיה, אתה צריך לתת תשובה מוסרית, בצורה מוסרית, לא שיגידו ש...
אולי זה תשובה מוסרית?
לא!
אם הוא אומר...
כי הוא טען מראש, ודאי שאני יודע שלא זונה יעשה את אחותינו, יעקב אבינו, והכחיש עד בואם. וכאב לו, אבל יש דרך לענות על פגיעה מוסרית. את הפגיעה המוסרית, גם כשקשה, אתה לא... הראשונים מדברים, שואלים איך, איך הגיע... מה הם היו חייבים איתה? הרמב"ן אומר שלא מיכור, נכון? שאלה עוד שואל הרש"ר הירש, אם יש לך שני ילדים כאלה שהם, כמו שאומרים, צריכים רטלין בבריד, אחרת הם מחריבים את כל מה שזז, בברכות שיעקב אבינו מברך אותם, מה הוא אומר? איפה היגיון? תשמור אותם תחת היד. יש לך שני אנשים ששולפים את הרב, איפה? אומר הרש"ר הירש יסוד עצום, עצום מאוד. שמעון ולוי אמרו כך, יש שיקול שנקרא כבוד האומה. הכזונה יעשה את אחותינו, כשכבוד האומה נפגע, שום שיקול לא עומד מול זה, הולכים עד הסוף. זה מה שהם טענו. הדבר שלך, אתה טוען טענה מוסרית, אתה טוען טענה של סיכון, לא רלוונטי. אומר להם יעקב אבינו, דרך אגב, עוד הוא שואל השאר, כשהם אומרים, הזונה, מה הוא עונה להם יעקב? כלום. אבל הוא לא מסכים איתם. הראיה, בברכות, הרעובה, כן? מי זה שם שהלך אחורה? מי?
יהודה, יהודה
ברוך. אני רואה אבא במצב כפית, נותן ברכות כאלה, הוא עדיף, בוא, זה רק, אז אנחנו רואים שיעקב אבינו נכנס, אז הוא לא מסכים, אז למה הוא לא עולה להם פה? אומר הרש"ר הירש, הם אמרו לו שפגיעה בכבוד האומה, זה מוחק את הכל. אנחנו מתנפלים, גומרים, שילמדו. יעקב אבינו אומר להם, תראו, אתם אומרים דבר מאוד חשוב. פגיעה בכבוד האומה זה שיקול מאוד חשוב, אבל הוא לא יכול להיות לעולם השיקול המרכזי. היחידי. צריך א', הוא לא יכול להיות השיקול היחידי, ב', אי אפשר ששום סוגיה תתעלה מכבוד האומה. לכן החלקם ביעקב. שני דברים. א', אני לא יכול שאתם תהיו ביחד. כי אז אתם מעלים נקודה שהיא גורמת לסוף את המועדון. מצד שני, כל סוגיה סוגיה שתעלה בחיינו, כשאתה שוקל את הפתרון, צריך גם שאחד הסעיפים יהיה כבוד האומה. ולכן, החלקם ביעקב פיצם בישראל. אני רוצה אתכם, כמערכת שיקולים משתתפת בתוך כל הסוגיות. ולכן, יהודה הוא משגיח על שמעון. אומר לו, אתה תבוא איתי לכבוד. יהודה הוא מלך. יהודה הוא מלך. אומר לשמעון, תשמע, זה לא, סליחה, זה לא הצעה מלחמתית גריידה, זה הצעה חינוכית. אומר לי, תשמע, אתה תבוא איתי בגורלי, ואני אבוא איתך בגורלך, כי אם יהודה, שמעון יכבוש לבד את גורלו, הוא היה מגיע עד סודן, ועד קייף קנברל שם, בדרום אפריקה. אין לו, חביבי, שמעון הוא, תראה, הוא סוגר עליו. משגיח עליו.
גם באמת הברכה הזאת לא התקיימה.
מה לא התקיימה? התקיימה, לוי. לוי הם הטיל עליהם את עבודת המקדש, אהרון היה מחלה בהם, ושמעון עשה אותם למדי תינוקות.
אבל היה להם נחלה של עצמם בסוף.
לא, לא, אני אמרתי שהיה להם נחלה של עצמם?
לא, אבל אם שלוי באמת אין להם נחלה.
לא, זה עוד סוגיה. זה לפום קדושתם. אבל הכוח העודף שלהם, שעובר את גדותיו, יעקב אבינו טיפל בזה. אחד שם אותם קדושים. אהרון היה מחלה בהם הרי. בני קהל וכולי. היו צריכים לעשות תשובה כל המשגיח. ושמעון עשה אותם למדת תינוקות. לימדת פעם שהוא פרטי מישהו? אפשר... איך אמר לי פה מישהו? אמר לי פה מישהו מחפש... הרי אני פה עוזר הרב לענייני שידוכים אנשים לעבודות. אז הוא אומר לי פה, אני אומר לו, אתה בתלמוד תורה, אומר לי, בתלמוד תורה, 80% אני עוסק בשיטור, הושבת הילדים, ו-20% אני עוסק בלימוד וחינוך. זה בתלמוד תורה מאוד טוב. מישהו מלמד, זה קשה. אז שאלתי, למה לא שמעון? אמינו שתי תשובות. א', תשובה שאמרת, כי שמעון, למה לא בנימין? למה הוא מציע לשמעון? א', כי שמעון הוא יחד איתו. זה הצעה כאילו של שכנים. אבל זה עצמו, למה שמעון בלוע ביהודה? דיברנו. לעדן את העוצמה של שמעון ולוי. הלאה. פסוקים, בוא נקרא את, הגענו לדלת, בוא נקרא ברצף את דלת עד י' מה השעה?
13.
יש לנו עוד קצת טיפה זמן. דלת עד י' אומר לנו הנביא, ויהיה על יהודה ויתן את הכנעני והפריזי בידו ויקום בבזק 10,000 איש. איפה זה, איפה זה, מה זה בזק? שם מקום, נכון? שם מקום. וימצאו את אדוני בזק בבזק, ולחמו בו, ויקו את הכנעני ואת הפריזי. תגידו לי, אם לא היה אורים ותומים, ולא היינו שואלים מי יעלה ראשונה, היינו צריכים להכריע מסברה מי יעלה ראשונה. מה היינו מכריעים? איזה שבט הולך? אמרנו, צריך לוודא, אומרים המפרשים, שהמלחמה תהיה מוצלחת. ניצחון במלחמה. למטרת המורל, לא לבנות את השכנים. להעצים את המורל שלנו, ושהאויב לא יקבל חיזוק מורלי. זה היסוד של המלחמה. אתם יודעים מה זה שוביניסט? המילה שוביניסט, אתם יודעים מה זה?
שובן.
בקונוטציה היום, מה זה שוביניסט? גברי.
נגד נשים.
נגד נשים, נכון? אבל מאיפה באה המילה שוביניסט?
חייל צרפתי.
הגנרל שובן הצרפתי, באיזה רגע, בצבא הקצין, בצבא נפוליון, אפילו לא בתוך שהיה קצין, באיזשהו רגע של 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 כן של כמעט תפוסה, פתאום הוא כמו שאומרים עמד באמצע, ככה זה מתואר ויקיפדיה מפורש, כן, עמד וצעק עבור for God נפוליון, פרנץ, יפיח רוח, קמו והסתערו, מוחמד זעם וניצחו. זה שוביניזם.
לאומיות לעצמך.
מה?
לאומיות לעצמך.
זה אחר כך, כן, זה הפך להיות ביטוי, כן, לסוג של כיבוש כזה, שכאילו לא צודק, לא יודע מה. אם לא היינו אומרים, להבדיל, אם לא היינו אומרים ותומים, מי הייתם אומרים מסברה היו? יעלה ראשונה. יש לנו שבטים גיבורים, יש גיבורים, גד. למה ראובן? איך? ראובן הוא כבר לא פה, כבר לא איתנו. בעבר הירדן. אולי גד. אבל יהודה, גיבורים, מלך, מלכות. ובמיוחד, התכונה המרכזית של המלך בישראל היא שהוא לא יושב בבור ושולח את האחרים להילחם. אחריי. הוא עולה ונלחם ראשונה. הוא אומר אחריי. למה אני אומר את זה בנקודה הזאת? אברבנאל אומר, תראו את ההבדל בין יהודה לבין המלך הכנעני הראשון. מה קרה לאדוני בזק? ויאנוס. פסוק ו', ויאנוס אדוני בזק ויתו אחריו. היה חשוב. אומר אברבנאל, מלך לא בורח. מי זה היה שנהרג בעגלה? אחאב, לא? מי זה? מלך לא בורח. המשיך לעמוד. מלך לא בורח. הנה יהודה. יהודה עולה ראשונה. הוא לא שולח את שאומר, תיגש כבר, אני כבר מגיע. אין דבר כזה. לעומת מלך הגויים, אתם רואים כמה המורל חשוב? הוא מפסיד, הוא בורח. זה אברבנאל אומר פה. ויוחזו אותו ויקצצו את בעונות ידיו ורגליו. וואו. ואני שואל אתכם, למה הם עשו את זה?
מידה כנגד מידה.
מה הכוונה?
שכתוב. ואם אדוני מזק, 70 מלכים בעונות ידיהם ורגליהם מחפשים מלכים תחת שולחני, כאשר זה בגן שילם לאלוהים.
אז אנחנו עזרנו לו, אנחנו עזרנו לו, הוא אמר את זה, ויש אומרים שבזכות שהוא הודע והצדיק עליו את הדין, זכה מה? להיקבר בירושלים? לא הנה. לא כל מלך תמה, כנעני, יש אומרים ש... מה אכפת לי איפה הוא נקבר? הרי הפסוק אומר, היה מות שם. דרך אגב, לא ברור ממה הוא מת. ממה הוא מת?
מהעיבודה.
יגיד לך כל רופא, דוקטור... אפשר ל... אם... שמעת מה שדיברנו עכשיו? שאלתי ממה הוא מת אדוני בזק. כי זה נכון שיש קטיעת איברים, אז לא מתים מעיבודם, אם אין עורק.
אם עורק לא חייב, אם יש... אם לא עושים את העורק, אז זה
ברור ש... אבל אם אין עורק, יש רק ורידים. הוא לא ימות. נו, אז בבעונות ידיו ורגליו אין עורק. אז למה הוא מת? מה... טוב היה בו. מה, למה?
זיהום.
יכול להיות, אני לא יודע את התשובה הזאת. הוא לא מת בסביבה. יכול להיות, כתוב שהביאו אותו לירושלים והוא מת שם. למה זה מעניין אותי איפה הוא מת? יש אומרים שבגלל שהוא הצדיק עליו את הדין. אני לא זוכר אם זה אחד המפרשים פה, לא זוכר מאיפה יש לי את זה בראש. שבגלל שהוא הצדיק עליו את הדין, והוא אמר, אבל זה לא הסיבה שעם ישראל עשה את זה. זה אחר כך. אתה מבין, הוא אמר, וואי, מה הסיבה שעם ישראל עשה את זה? איפה מצאנו התנהגות כזאת במלחמות? או, הוא אומר משהו חשוב. יכול להיות שזה היה אקט של השפלה, כמו שהוא עשה לאחרים. אבל הנה הוא עונה. המורל, האדם היחיד הפרטי בעם ישראל, הוא יכול לעשות, להיות חסיד. גם עם השכן המעצבן, אבל האומה לא יכולה להיות חסיד, לעשות מעשה חסידות עם האויב. אתה מתחסד עם האויב, זה חוזר אליך בדלת האחורית, ויפים ולדלת הקדמי. איפה אנחנו יודעים את זה? מארם, מלך ארם, ממחאב. הוא נפל בשבי, מה אמרו לו? תגיד לו, אחי, אחי, אחוקי, אחי, התחבר. אחיו ויתר, שחרר אותו, חזר עליו עם צבא הרבה יותר גדול. אין אחי. יש שתי פילוסופיות, אתם יודעים, שכחתי איך קוראים לו, פילוסוף צרפתי של המלחמה, שכחתי איך קוראים לו, שהוא הגדיר מלחמה, מלחמה צריכה להיות מלחמה טוטלית. וההפך של זה, זה עצימות נמוכה. כשאתה נלחם בעצימות נמוכה, אתה בעצם מקבע את המצב מלחמה. יש כל הזמן טרור. כל הזמן הקזת דם. מלחמת התשה. זה לומדים מפה. אתה משתמש בכל האמצעים. קודם כל הצבאיים. אחר כך הפסיכולוגיים ובסוף הכלכליים. אתם מרימים ראש, סוגרים לכם את הזהו. אין מידת חסידות. צריך ליצור הרתעה. הרתעה? יוצרים בשפה שהאויב מבין. אתה לא אומר לו סנקציות, הוא לא מבין. אתה אומר לבדואי סנקציות, הוא צוחק עליך. העם האיראני יכול לסנקציות. אז אין להם לאכול. ביום שאם חס וחלילה יגיעו למטרתם, נראה מישהו עושה להם סנקציות, עם אצבע על ההדק. צריך להרתעת היוצר עם בשפה שהבן אדם מבין, שהאומה שאתה רוצה להרתיע אותה מבינה. יפה. אז אנחנו נעצור כאן, אנחנו נמצאים בעצם בואו נקרא עוד סיום הפרשייה הזאת. ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים בעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים, והביאו ירושלים והיה מות שם. יש אומרים שבגלל שהוא קיבל עצמות הדין, אז הוא מת שם. טוב, אז אנחנו הגענו ברוך השם לפסוק ח' ובלי נדר, בפעם הבאה נמשיך מהנקודה הזאת. שער כוחכם, תזכו וימצאו כולכם לא ראיתם.